ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מגילה דף יוד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל בשורה 13 בשורות הרחבות, לחלופין מלמעלה 21 שורות. אנחנו ממשיכים עם דרשות על הפסוקים במגילת אסתר, ופותחים בציטוט פרק ב' פסוק ו' במגילה, אשר הגלה מירושלים. הפסוק מתייחס למרדכי, שהוא היה מן הגולים מירושלים בזמן חורבן הבית, אבל הגלות שלו היה שונה משל אחרים. אמר רבא שגלה מעצמו. רש"י מוכיח את זה מבבט או מנקודה דקדוקי, מדקדוק הלשון. ורש"י כך אומר, נקרא ביחד, שגלה מעצמו, רש"י למעלה בשורות הקצרות, מדלו כתיב אשר היה מן הגולה אשר הוגלתה, הוא כתיב אשר הגלה עם הגולה, משמע שלא היה כשאר ישראל שגלו על כורחן, והוא, מרדכי, גלה מעצמו, כמו שעשה ירמיה, שגלה מעצמו, עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא לחזור. חזרה לגמרא, והיא אומן את הדסה, קראי לה הדסה וקראי לה אסתר, שתי שמות שמיוחסות אל אותה אישה. ואנחנו נראה מחלוקת תנאים עכשיו, מה עיקר שמה ומה מהווה תיאור. וכך כתבנו גם בנושא ממול, אסתר, מה הייתה שמה, אסתר או הדסה, וניגע גם בתיאורים שלה. הגמרא, תניא, רבי מאיר אומר, אסתר שמה, ולמה נקרא שמה הדסה? למה רואים כמו שציטטנו, והיא אומנת הדסה? השם הצדיקים שנקראו הדסים, כן הוא אומר, והוא עומד בין ההדסים, ושם המובן צדיקים. רבי יהודה אומר, אתם רואים עכשיו מחלוקת, הדסה שמה, במקום מקודם רבי מאיר אומר אסתר שמה, רבי יהודה אומר הדסה שמה. ולמה נקרא שמה אסתר? השם שהייתה מסתרת דבריה, שנאמר אין אסתר מגדת את עמה. רבי נחמיה אומר הדסה שמה, ולמה נקראת אסתר? שאומות העולם קוראים אותה על שום אסתהר. אסתהר זה הירח, שהייתה יפה כלבנה. בן עזאי אומר אסתר לא ארוכה ולא קצרה הייתה, אלא בינונית כהדסה. רבי שובן כוחה אמר אסתר היא רק רוקת הייתה, הייתה לא יפה, ירקוקת כמו ההדס, וחוט של חסד משוך עליה. אותו חוט של חסד גרם לכך שאנשים העריכו את יופיה. רש"י כותב, אל החוט של חסד משוך עליה מעת הקדוש ברוך, לכך נראית יפה לאומות ולאחשוורוש. הגמרא מצטטת מפרק ב' פסוק ז', כי אין לה אב ואם. זה מה שכתוב. יש עוד פסקה שכתוב, ובמות אביה ואמה. למה לי? אמרת אין לה אב ואם, אז מה הצורך להוסיף שבמות אביה ואמה? אמר רבחה, רבחה עומד להסביר שאפילו יום אחד לא היית לה אב ואם. היא בריתה כשאימא שלה התעברה, מת אביה, ילדתה, מת אימא. רש"י אומר, בשעה שנתעברה אימא, מת אביה. נמצא שלא היה לה אב, משעה שנראה להיקרות אב. ממשיך הגמרא, ובמות אביה ואימא לקחה מרדכי לא לבת. תנא משום רבי מאיר, אל תקרא לבת אלא לבית. בית כוונה אישה. אפשר לומר שהגמרא במסכת שבת קי"ח עמוד ב' וגם בגיטין נון ב' עמוד א', שם יש מימרה של רב יוסי שמעולם לא קריתי לאשתי אשתי אלא לאשתי ביתי. אז בית הוא מילה ששייכת לאשתו של אדם. ממשיך הגמרא כאן, וכן הוא אומר, הפסוק שיצוטט עכשיו זה בהקשר לאוריה שהיה בעלה של בת שבע, ואנחנו מדברים בתקופת דוד המלך כמובן, ושם כתוב ולרש אין קול כי אם כבשה, זה בת שבע, כבשה אחת קטנה שקנה ויחייה ותגדל אמו ועם בניו יחדיו, מפיתו תאכל ומכוסו תשתה ובחיקו תשכב ותהיה לו לבת כבת. אז בתמיהה כאן, משום דבחיקו תשכב הוות לכבת אלא כבית. בת שבע הייתה אשתו של אוריה. הכי נמי גם באסתר, מה שכתוב לבת זה לבית, עיקר הבית זו האישה, אז אשתו של אדם, כמו שציטט מקודם, נקראת בית. ואת שבע הנערות וכו', אמר רבא שהייתה מונה מהן ימי שבת, כל נערה משויכת ביום שהיא שימשה עוד את אסתר, זאת של יום ראשון, זאת של יום שני. אז בכך אסתר שהייתה במין הסגר באותה תקופה זיהתה איזו יום בשבוע ובמיוחד מתי באה שבת על פי הנערות ששימשו אותה. ואנחנו נראה מה שהסברנו עכשיו, רב אז כך אמר, ואני אסתכל ברש"י שהייתה מונה בהן ימי שבת, שהייתה משרתת לאחת באחד בשבת ואחת בשני בשבת ואחת בשישי בשבת וכן כולן. וכשהגיע יום שפחה של שבת יודעת שהיום שבת. הגמרא ממשיכה, וישניה ואת נערותיה. וישניה לשון שינוי, ויש על הפסוק הזה כמה פירושים. הראשון רב אמר רב שהכילה מאכל יהודי. שתיים, שמואל אמר שהכילה כדלי דחזירי. רש"י מסתכל או מפרש את המילה דחזירי כפשוטו חזיר, והוא מביא לשון לועזי ומוסיף ומתוך אונסה לא נענשה, היא הייתה במצב של אונס, היא הייתה מוכרחת לאכול את הדבר הזה, הדבר התמי, הדבר אסור. אבל יש עוד פירוש, ותוספות אומר וחס ושלום היא לא הייתה אוכלת, אבל בצד שלה בגמרא בשוליים המדפיס הוסיף עוד פירוש, פירוש אני קורא יחד איתכם, פירוש עורף של חזרת, כלומר ראש של חסה, זה חזירי חזרת וחסה. ונחזור לגמרא, רבי יוחנן אמר זר אונים, וכן אומר באותה תקופה בספר דניאל שגם הם היו משרתים בארמון המלך, יהודים צדיקים, אז מה אכלו? כתוב שם והיא המלצר נושא את פת בגם ונותן להם זר אונים. אז רבי יוחנן מסביר ש הפסוק אסתר גם כן מתייחס לאכילת זרעונים. הגמרא ממשיכה, שישה חודשים בשמן המור. מהי שמן המור? רבי חייא בר אבא אמר סטקית, אבל הוא אמר שמן זית שלא הביא שליש. שני פירושים על מהי שמן המור. תניא, לפני שנתקדם, שכחתי לציין ברשי לגבי המאכלים כתוב ברשי, והיא המלצן נושא את פת בגם ויהן משתיהם וכו', וכתיבה הוא עניינה ולמקצת ימים עשרה נראה מראיהם טוב ובריאי בשר. דווקא האוכל, היום היינו קוראים לזה צמחוני, אותו אוכל דווקא העניק להם מראה של בריאות. אבל אנחנו התחלנו פה הקטע של שמן המור, רבחיה מסביר שזה סתקית, והגמרא רשי פה לא מרחיב על זה, אבל הפירוש השני הוא שמן זית שלא הביא שליש. רק רשי מציין שהשמן זית בשלב מוקדם כזה שמזיתים שלא הביאו שליש, הוא יהיה פסול למנחה בבית המקדש, שכמובן כידוע שמי שמביא קורבן מנחה מביא יחד איתו, או היצירה שלו, ההכנה שלו, זה עם רוב המנחות עם שמן, אבל לא שמן כזה. ותניה רב יהודה אומר באותו הקשר בעניין המנחות, מוזכר אנפקינון. ומה זה אנפקינון? שמן זית שלא הביא שליש. ולמה סכין אותה? אז למה? ומה זה מיועד? ומה משתמשים בו? שמשאיר את השיער ומעדן את הבשר. הוא דבר טוב, דבר שימושי בטיפולי קוזמטיקה. הפסוק במגילת אסתר, בערב היא באה ובבוקר היא שבה, אמר רבי יוחנן, מגנותו של אותו רשע, אותו רשע כוונה אחשוורוש, שהוא היה בועיל נשים ומשלחן, למדנו שבחו שלא היה משמש מיטתו ביום. ותהי אסתר נושאת חן, אמר רבי אלעזר, מלמד שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו. ותלקח אסתר אל המלך החשבר של בית מלכותו בחודש העשירי, הוא חודש טבת. ירח חודש שהשננה גוף מן הגוף, זה תקופת החורף. רשי כותב שהגוף נהנה מן הגוף מפני הצינה, והעיד לך כתוב שהיו מתכוונים מן השמיים לחבבה על בעלה. והגמרא ממשיכה, ויעב המלך את אסתר מכל הנשים ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. אמר רב, כתוב בפסוק הזה, נציין, נשים וגם בתולות. אז רב מסביר, ביקש לטעום טעם בתולה, טעם, טעם בעולה, טעם. ויעס המלך משתה גדול, עבד משתיה ולא גל ילי. הוא חשב שהכין משתה, והיא לא, אסתר לא גילתה ומתה. דלי קלגה ולא גל ילי. הוא סיפק הנחת תשלום מס. באופן מילולי הוא הרים מהציבור דלי דהרים קרגה המס, וזה לא השפיע עליה, לא שכנע אותה לגלות אומתה. שדר פרדישני, הוא שלח מתנות לשרים בשמה ולא גליה לה. ובהיקבץ בתולות שנית וכולי, עזיר שקל יצא ממרדכי. הוא החשש פנה למרדכי, איך אני אוכל לשכנע אותה לגלות אומתה. אמר, אז מרדכי אמר כך, אין אישה מתקנאה אלא בירך חברתה. זה מה שכתוב בפסוק, שהוא קיבץ עוד בתולות כדי לגרות אותה בגרום לקינה, ובכך לגלות מניין היא, ואפילו החילו גליה להתכתיב, אין אסתר מגדת מולדתה. אמר רבי אלעזר, מופיע אצלנו בגמרות המסומות השס, עוזר מעוין, כתבנו בשוליים שני דרשות של רבי אלעזר על הפסוק, פסוק באיו, פרק למדבר פסוק זין, לא יגרה וכו'. חזרה לגמרא, מהי דכתיב? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', גם נציין בגמרות המסומנות, אנחנו מתחילים פה נקודה ארוכה. שואלת הגמרא, מה פירוש לא יגרע מצדיק עיניו? בשכר ציניות שהייתה באה ברחל, זכתה ויצא ממנה שאול. ובשכר ציניות שהיה בו בשאול, זכה ויצאת ממנו אסתר. נציין לפני שנתקדם, המושג של צניעות, הרבה חושבים שזה שייך לביגוד, אורך החלקים של הבגד שמכסה בן אדם. זה נכון, אבל לא רק. צניעות הוא מושג שיש לה השלכות בכל מיני צורות חיים. אולי נגיד רק בפשטות, שרצוי שיהיה אדם צנוע, לא לגרום למשיכת תשומת לב, לא, איך אומרים, לא להוציא עיניים של אנשים וכדומה. אז אנחנו בקטע הזה נברר מה הם סימני הצניעות אצל האנשים שהזכרנו. לצורך כך אנחנו מבליטים השמות בצורת כתר, כפי שאתם יכולים לראות מיד. הראשונה רחל, בהמשך רואים גם מספור 2 בשאול. הגמרא, ומה הצניעות הייתה באה ברחל? תכתיב, ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, שהוא יעקב אח של אבא שלה לבן. וזה לא מדויק, וכי אחי אביה הוא, ולא בן אחות אביה הוא. לאביה ללבן היה אחות, שמה רבקה, ויעקב היה בן של רבקה. אלא אז מה פירוש כי אחי אביה הוא? אלא אמר לה, יעקב אמר לה מנצווה לי, הציע נישואין. אמרה לה אם כן, מיהו אבא רמה הוא ולא יחליט לי, הוא רמאי ואתה לא תגבר עליו. אמר לה אי רמאי הוא אחיו, ענה ברמאות, אני יכול להתחרות איתו בתחום הרמאות. אמרה לי, ומי שאל לצדיק לסגוי ברמיותה, האם מותר לצדיקים ללכת בדרך של רמאות? אמר לה אין, מה כתוב? אם נבר תתעבר, אם אדם שהוא טהור, שישר ואמיתי, גם אתה תתנהג בהתאם, ואם עיקש תתעפל, ואם הוא ההפך, אם הוא עיקש, אז תתנהג גם בהתאם. אמר לה, ומה הרמיותה? אז יעקב רצה לברר מה הרמאות שלו בהקשר שלנו. אמרה לי, אית לי אחתה, יש לי אחות דקשישה מיני ולא מנציב לי מכמה. אחות דקשישה היא מבוגרת ממני, והוא האבא לבן, הוא לא יסיא אותי לפניה. יש תוספת מילים מהשוליים, נקרא ביחד עם הגרסה הזאת. וכמעט הוא יומה, מהי לה לגבך? כשיבוא היום של הנישואין שלנו, הוא לבן יכניס אותה אליך. מה עשה יעקב? נחזור לגמרא. מסר לסימנים, יעקב מסר לרחל סימנים כדי שבזמן אמת הוא לא נקרא לזה יקשב באישה לא נכונה. כי מטה לליה אמרה, כשהגיע אותו לילה רחל חשבה לעצמה, אשתה מכספה אחתי, עכשיו אחותי תתבייש, היא מכספה, זה גם שהוא בושה. אז מה עשתה רחל? מסרטינו ניהלה, היא מסרה אותם סימנים, אולי נקרא זה קודים ללאה, ובכך עבר הלילה יעקב עם לאה בלי מצב של בושה. והיינו דכתי, והיא בבוקר והנה היא לאה. בכלל דעת השתלב לאה היא, אלא מתוך סימנים שמסר חלליה לא הוידע עד השתה עד עכשיו, עד הבוקר. לפי כך, בגלל ההתנהגות הזאת מצד לכן, נחזור על הנקודה שהזכרנו קודם, איפה כאן צניעות. אז רש"י מסביר מה סרטן למעלה, רש"י תופס שני תורים כאן, ובטוח יצני בשורה השנייה, בשורות הקצרות, אומר רש"י, מסרטן ללאה, והוא צניעות, שלא יתפרסם הדבר שמסר לסימנים. הכל התנהג בלי שאף אחד יגלה מה שבאמת קרה. נחזור לגמרא. נקרא עוד פעם, לפי כך, בגלל ההתנהגות הזאת מצד רחל, זכתה ויצא ממנה שאול, שגם הוא היה צנוע. ומה הצניעות הייתה בשאול? תכתיב, ודבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל. הפסוק הזה מתאר מפגש של שאול עם הדוד שלו, והוא היה אחרי ששמואל הנביא משך את שאול למלך, ובכל זאת הוא לא סיפר על כך. זה הצניעות שהייתה אצל שאול, ובזכות זה זכה ויצאת ממנו אסתר. אסתר מה היא? תכתיב אין אסתר מגדת, כי אמרנו בהתחלה שבזכות הצניעות שהייתה בשאול זכה ויצא ממנו אסתר, והנה אותה צניעות שהיא שמרה בסוד את אומתה. ואמר רבי אלעזר, שהקדוש ברוך הוא פוסק גדולה לאדם, פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות, שנאמר, וישיבם לנצח ויגברו. ואם הגיס דעתו, הקדוש ברוך הוא משפילו. אם אדם אחרי שהוא מקבל הגדולה, זה איך אומרים, עולה לה לראש, והוא מתחיל להתגאות, אז הקדוש ברוך הוא ידאג לכך להשפילו, שנאמר, וזה המשך הפסוק באיוב. מקודם ציטטנו איוב למד בר פסוק זין, עכשיו פסוק ח', ואם עשויים וזיקים ילחדון בחבלי עוני. במגילת אסתר, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, אמר רבי יומיה שהייתה מראה דם נידה לחכמים. כאשר הייתה באמנה איתו, אמר רבא בר נימה, שהייתה עומדת מחיקו של אחשוורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי. הטבילה פה, רש"י אומר, מחמת נקיות, שלא תהיה מאוסה לצדיק משכיבתו של אחשוורוש. בימים ההם, אומר הגמרא, מצטט פסוק חף א', שם בפרק ב', ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בקטן ותרש. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הקציף הקדוש ברוך הוא, פירוש אחד, אדון על עבדיו, ואנחנו בשורה הבאה נראה עבדים על אדוניהם. אז הדוגמה הראשונה שהקציף הקדוש ברוך הוא אדון זה פרעה על עבדיו, אלו הסריסים, שר המשקים, שר האופים, לעשות רצון צדיק, ומנו יוסף, שנאמר, ושם איתנו נער עברי וכו'. אז דרך הכס של פרעה התגלגל כל סיפור עליית יוסף לשלטון. עבדים על אדוניהם לעשות נס לצדיק, ומנו מרדכי. על ידי כך שביקטן ותרש נהיו כעוסים על המתרחש בין אסתר ואחשוורוש, אז זה הביא את מרדכי להציל את החשברוש והתגלגלות הניסים אחר כך. ויוודע הדבר למרדכי וכולי, אמר רבי יוחנן, בקטן ותרש, שני תרסיים הבו, תרסיים זה שם אומה, והיו מספרים בלשון תורסי, ואומרים, מיום שבת זו, כלומר אסתר, לא ראינו שינה בעינינו, בא ונטיל ערס בספן, בכוסו של החשברוש, כדי שימות. והם לא היו יודעים, כי מרדכי מיושבי לשכת הגזית היה, זה מאנשי הסנהדרין, והיה יודע בשבעים לשון, מכוח שהוא היה מחברי הסנהדרין, היה דרישה שהסנהדרין יכירו שבעים לשון, וביניהם לשון תורסי, והוא ידע על כך, הוא ידע את השפה הזאת. אמר לו, אז ביטן וטרש שהיו משוחחים אחד עם השני, מתכננים את התכנון שלהם, ולא אין משמרתי ומשמרתך שווה. איך אנחנו יכולים לפעול? הרי אתה ממונה על עבודה אחת, ואני ממונה על עבודה אחרת. עכשיו הפירוש הזה זה על פי רשי, ניתן לציין שהמרשה מפרש פירוש אחר מזה של רשי, ואנחנו נתקדם. אמר לו, אז אם זה מה שמטריד אותך, איך נוכל לבצע את זה מאחר שאנחנו לא משרתים ביחד, אני אשמור משמרתי ומשמרתך. והיינו דכתיב, ויבוקש הדבר ויימצא, שלא נמצאו במשמרתן. אחר הדברים האלה, מהי אחר? רש"י אומר, וכבאי אשס אחר מהי, מה העיד עליו הכתוב שלא גידלו עד שבא המעשה הזה? זו השאלה, מה זה אחר הדברים? אמר רבה, אחר שברא הקדוש ברוך הוא רפואה למכה. תאמר יש לקיש, אין הקדוש ברוך מכה את ישראל, אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה. שנאמר, כרפאי לישראל ונגלה אבון אפרים. אבון אפרים מתגלה על ידי המכה שיקה אותם השם. אבל באותו פסוק כבר מוזכה הרפואה מקודם. רש"י כותב, כרפאי לישראל, בטור השני ברש"י, שורה ראשונה, ואחר כך נגלה אבון אפרים על ידי מכה שאני מביא עליהם. זה לגבי ישראל, שהוא בורא את הרפואה תחילה. אבל ממשיך הגמר ואומר, אומות העולם אינו כן, מכה אותן ואחר כך בורא להם רפואה, שנאמר, ונגף השם את מצרים, נגוף ורפו. באסתר כתוב, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. בהמשך, מבחינת הפסוק כתוב, אנחנו הוספנו בשוליים את המילים, כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש אמן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. נחזור לגמרא. אמר רבה, בתחילה במרדכי לבדו ולבסוף בעם מרדכי, אמנו רבנן. זה המילים האלו, בעם מרדכי, גם בפסוק ו' שם, ובסוף בכל היהודים. אז זה הסיבה שאנחנו קראנו את המשך הפסוק בשוליים, כי שם אפשר לראות שבאותו פסוק ו' מוזכר עם מרדכי וגם בכל היהודים, אבל זה היה בשלבים מבחינת החשיבה של המן. היפי פור הוא הגורל. תנא, כיוון שנפל פור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח בחודש שמת בו משה. ולא היה יודע, אותו המן לא ידע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד משה, גם נולד המושיע של ישראל, גם נולד בחודש אדר, אז אין לו כל כך על מה לסמוך. ישנו עם אחד, אמר רבה לקד ידע לשנבישה כהמן, אין אחד שהיה יכול להתחרות עם לבן בלישנה בישה, בדיבור רע. ובשורות הבאות אנחנו גם נצטט פסוקים וגם דרך הציטוטים נבין כמה המן היה רע. ובגמרות המסומנות אתם יכולים לראות שקבענו שהשורות הבאות הן נקודה ארוכה. אמר לי, המן אומר לאחשוורוש, בוא תבוא, נכלינו, נחסל אותם, נגמור את היהודים. אמר לי, אומר אחשוורוש, מסתפינה מאלוקיו, זה לא לבד בי, כדבר בכמי, אני מפחד מהאלוקים שלהם, שהוא לא יעשה לי כמו שהוא, הקדוש ברוך הוא, עשה לאלו שקדמו לי. ראינו בדף י' א', מה קרה לבר שצר. אמר לי, המן אומר, ישנו מן המצוות, אל דאגה, הקדוש ברוך הוא לא יהיה איתם. אמר לי, אית בהו רבנן, אבל יש את הרבנן שהם כן מקיימי את המצוות. אמר לי, עם אחד הם, אין מה להפריד בין הרבנן ושאר העם, עם אחד. ואמר לי, סליחה, שמה תאמר כורך אני עושה במלכותך, אולי תיתן, אני לא יכול לחסל את אומה שלמה, הרי זה יגרום לכך מין חיסרון קרח כורך באומה, בכל המלכות, מלכות של אחשוורוש. אל דאגה, ממשיך המן, מפוזרים הם בין העמים, אם אתה מחסל את היהודים זה לא יגרום לכך מין חיסרון במקום אחד, כי הם מפוזרים. שמה תאמר אית הנאה מניהו, אולי תגיד שאני מרוויח מהם. אז עונה המן מפורד, והדרשה למילה הזאת כפרידה, זו הבהמה הזאת, בהמה שהיא כליים בסוס וחמור, שאינה עושה פירות, ושמה תאמר איקה מדינתה מניהו, שהם מרוכזים במדינה אחת ואפשר במקום להרוג אותם פשוט להעביר אותם למקום אחר. תאמר לומר בכל מדינות מלכותך הם לא מרוכזים במקום אחד, ודתיהם שונות מכל עם, זה לא אכלי מינן, הם לא אוכלים את המאכלים שלנו, ולא נסבי מינן, הם לא מתחתנים עם בנינו, ולא מנסבי לן, הם לא לוקחות בנות שלנו, ולא נותנים בנותיהם אלינו עם הבנים שלנו, ואת דתי המלך אינם עושים. ברשי בדיבור המתחיל ואת עתי המלך אינם עושים, אונגריות ומיסים וגולגליות וארנונה, כל מיני תשלומים אינן נותנים. והגמרה ממשיכה, דמפקי לקולשתה בשהי פהי, כלומר הם ראשי תיבות, הם אומרים כל הזמן שבת היום, פסח היום, כלומר אנחנו לא יכולים לעבוד כי אנחנו אסורים במלאכה, וממילא לא יוצרים הכנסות ולא משלמים מיסים. אולי הדברים האלו מוכרים לחלק מכם, אולי לכולכם, רק שנדע, המציאות הזאת של שנאת ישראל הוא לא דבר חדש. הגמרא ממשיכה, ולמלך אין שובר הניחם. דאכלו ושתו ומבזו למלכות. תסתכל מה הם עושים. רש"י כותב, אין שובר, אין נאה, ואין חשש להניחן. לא כדאי להשאיר אותם. ואיך בא לידי ביטוי אותו ביזיון לשיטתו? ואפילו נופל זבוב, ממשיך הגמרא ואומר, ואפילו נופל זבוב בכוסו של אחד מהן, של היהודים, זורקו, זורק את הזבוב ושוטר. ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהם, חובתו בקרקע, זורק את היין ואינו שוטר. אם על המלך טוב יכתב לעבדם ועשרת אלפים כיכר כסף וכולי, האוצר המלך מתעשר בפעולה הזאת. אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, כוונה הקדוש ברוך הוא, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, שהמן יגבה מאותם עושי המלאכה כסף, לפי כך הקדים שיק להן המחצית השקל של עם ישראל לשקליו. והיינו לתנן באחד הדר משמיעין על השקלים, בית דין מכריזים שיביאו את המחצית השקל לבית המקדש וגם לעל הכלאיים. זה לא קשור לענייננו, אלא שבאחד לדר בית דין היו מכריזים שאם גודל כלאיים בשדות שכדאי שיש לעקור אותם. ובאחד בדר רש"י מסביר שהזרעים גדלו קצת וניתן להכיר איפה יש כלאיים. הגמרא ממשיכה, ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך. אמר רבי אבא, אנחנו ממשיכים לדף י' ד', משל אחשוורוש והמן. הנה, יש ללמוד מאחשוורוש שאף בדעתו היה להשמידן. למה הדבר דומה? לשני בני אדם, לאחד היה לו תיל בתוך שדה ורוצה ליישר את השדה, אז התיל מפריע, ולאחד היה לו חריץ בתוך שדהו, ולבן אדם הזה החריץ הפריע. הרי איך ניתן לחרוש אם קיים חריץ באמצע השדה? בעל חריץ אמר, מי ייתן לי תיל זה בדמים, אני מוכן לקנות את האפר שבתיל. בעל התיל אמר, מי ייתן לי חריץ זה בדמים, הלוואי שיהיה לי מקום לשים את האפר שבתיל. לימים נזדבגו זה אצל זה, אמר לו בעל חריץ לבעל התיל, מכור לי תילך. אמר לו בעל התיל, תול אותה בחינם והלוואי. עד כאן שיעורנו להיום.